יבשות לארבע נחמה ולבנה ידויה ופינים של כל חסד הם לאתה וליבי ארחנה ואגישנה כגן של מתארה וליבי ארחנה
ממשיכים עם הלימוד על הפרמנה, וכאמור הלימוד על הפרמנה הוא מאוד מפורט ולוקח הרבה שנים, אין שום צ'אנס שאנחנו היום נחסה אותו, אז אנחנו אפילו לא מתיימרים. אבל אנחנו כן רוצים, כמו בשאר השיעורים בקורס הזה, להוציא את התמצית מהלימוד, למה הוא מיועד. ואמרנו שאנחנו משתמשים בפרמנה בלוגיקה כדי לראות דברים שאנחנו לא יכולים לראות באופן ישיר. דברים שחשוב לראות אותם. ואנחנו לא מדברים על העת מאחורי, אנחנו מדברים על ריקות, אנחנו מדברים על הבנה שאין לנו מה לשפוט אחרים, דברים כאלה. בשביל זה אנחנו צריכים לוגיקה טובה. אז אנחנו נגיד רק כמה מילים עכשיו, מה זה לוגיקה טובה. אז כשאנחנו עושים הוכחה לוגית, אנחנו מנסים להוכיח משהו למישהו, יש שלושה חלקים להוכחה לוגית, בדיוק כמו בשיעור גיאומטריה. אמרתי לכם, יש השפעה חזקה של היוונים על כל הלוגיקה אצל הטיבטים. זה ממש אותה לוגיקה. בשיעור גיאומטריה, אתם זוכרים, יש משפט, יש צריך להוכיח ויש הוכחה, נכון? נתון, צריך להוכיח, יש הוכחה. ככה בדיוק בהוכחה לוגית. אז יש לנו את הנושא, קוראים לזה בטיבטית צ'ו, אמרו צ'ו, שזה הנושא, על מה אני מדברת? אחר כך יש את הצריך להוכיח, זה הטענה, זה נקרא דרופג'ה. דרופג'ה זה מה אני מנסה להוכיח. ואז יש הוכחה. וההוכחה זה הוכחה או נימוק או הסבר שאמור להוכיח את הטענה. אז אנחנו נותנים סיבה. המילה לנימוק או סיבה זה טק, אמרו טק. בדוגמאות שנותנים לילדים כשהם רק מתחילים את הלוגיקה הם אומרים, אבא ניקח את השמש, אז הנושא תהיה השמש, וטיבטית זה יהיה נימה צ'וצ'ן. נימה זה השמש, צ'וצ'ן זה הבא ניקח, ככה הם פותחים, ראיתם, זה מאוד תיאטרלי. אז הבא ניקח את השמש, השמש היא לא כחולה, זה מה שאני רוצה להוכיח לכם, ואני נותנת הוכחה כי היא צהובה, דוגמה של הוכחה. אז שלושה חלקים, נושא, מה אני טוענת, הטענה שלי, או מה אני רוצה להוכיח, והנימוק שאני נותנת. איזה נימוק אפשר לתת בהוכחה? מה יכול לחשב כנימוק? כל דבר. ההגדרה בטיבטית לטק זה טק סוקופה. אמרו, טק סוקופה. טק סוקופה פירושו, כל מה שאתם נותנים כסיבה זה סיבה. אז סיבה יכולה להיות כל דבר. אני יכולה להגיד, הבה אני אקח את השמש, השמש צהובה, כי תפוחי אדמה עולים 3 שקל לקילו. זאת אומרת, כל דבר יכול להיות סיבה. כמובן, לא כל דבר הוא סיבה טובה, אבל סיבה יכול להיות כל דבר. אז כל מה שמישהו מציע כסיבה, זה סיבה. עכשיו, אבל אני רוצה כמובן סיבה טובה, כי סיבות לא טובות הן לא מעניינות. אני רוצה להיות מסוגלת לנמק דברים לעצמי ולאחרים. וזה כל ההבדל שבעולם. אז מה זאת סיבה שהיא טובה? אז יש שלושה דברים שצריכים להתקיים כדי שסיבה תהיה טובה. קוראים לזה בטיבטית צולסום. פעם באה תלמידה לרימפוצ'ה קראו לסוזן, או שמה סוזן אומר, צולסום. צול פירושו אופנים, סום זה שלושה אופנים. צריכים להתקיים שלושה דברים לגבי הסיבה הנכונה. אנחנו נרשום אותם, אבל אם תסתכלו זה יהיה מאוד הגיוני, אתם תראו שאתם ככה חיים, אתם ככה בודקים דברים. בעצם זה טבעי לנו לבדוק אותם בצורה כזאת. הדבר הראשון נקרא צ'וק צ'ו. אז צ'ו זה הנושא, יש מילון מושגים ללימוד הלוגי, שהוא מיוחד ללימוד הלוגי, טיבטית שהיא ייחודית ללימוד הלוגי. אז צ'ו בדרך כלל זה דרמה, ודרמה זה יכול להיות הלימוד של הדרמה, וזה גם יכול להיות תופעות, אבל פה כשכתוב צ'ו, מתכוונים לנושא של ההוכחה. וצ'וק גם כן, יש לו מובן אחר בטיבטית בדרך כלל, פה כשאומרים צ'וק צ'ו, יש כוונה מאוד ספציפית. אז אם אמרנו שיש להוכחה שלושה חלקים, יש נושא, יש הטענה שרוצים להוכיח, ואחר כך זה ההוכחה, או הנימוק, או הסיבה, זה השלישי. צ'וק צ'ו אומר שצריך להיות קשר בין הסיבה לנושא. קשר בין 1-3. אז בדוגמה שנתתי, הבא ניקח את השמש, השמש לא כחולה כי תפוחי אדמה עולים 3 שקל לקילו, אז הסיבה אין לה שום קשר לשמש. זה מראש לא סיבה טובה, זה כאילו, מה הקשר? אז זה ברור שמישהו יגיד לכם, זה מפטפט שטויות. אז קודם כל שיהיה קשר, שאנחנו נדבר לעניין. אז זה א', ב', וב' הוא בעצם הדבר הכי חשוב, זה שההוכחה אכן תהיה הוכחה, שהנימוק אכן ינמק. זאת אומרת שאם משהו מקיים את הסיבה, אז זה יוכיח את הטענה. זאת אומרת, אם הסיבה חלה על משהו, אז הטענה תחול עליו. וזה בטיבטית קוראים ג'קיאד, גרירה חיובית. בלוגיקה יגידו 3 גורר 2. בסימון לוגי יגידו שהסיבה גוררת את הטענה. שמ3 נובע 2. וכך תיהבה ניקח את השמש. אני רוצה להוכיח שהיא לא כחולה. ואני נותנת סיבה בגלל שהיא צהובה. האם צהוב גורר לא כחול? כן, דבר צהוב הוא לא כחול. אז אחד. אני רוצה להוכיח שהשמש לא כחולה, ואני נותנת כסיבה את זה שהיא צהובה. האם זה נובע? האם הוכחתי שהיא לא כחולה? הוכחתי שהיא לא כחולה. כולם מסכימים? אוקיי. אז זה מאוד פשוט. אתם רוצים לראות שהסיבה אכן מוכיחה את הטענה. זה העיקר פה. ועכשיו יש השלישי, כי הם אומרים צולסום, אז צריכים 3. אבל השלישי הוא בעצם מיותר. זה כאילו בדיקה נוספת. אז בואו נקשום את הדוגמה שלנו. הנושא שלנו הוא שמש. אני מנסה להוכיח שהיא לא כחולה, והסיבה שאני נותנת זה כי היא צהובה. ואני אומרת, דבר צהוב הוא לא כחול. אז הוכחתי. דבר שהוא צהוב הוא לא כחול. עכשיו אני רוצה ללכת בכיוון הפוך. ואני רוצה להגיד, אם משהו לא מקיים את הטענה, אז הוא גם לא יקיים את הסיבה. וזה בטיבטית קוראים דוקיה, גרירה שלילית, היא הפוכה. זאת אומרת, אם משהו, ההפך מזה, זאת אומרת כחול, אם היא כחולה, אז היא לא יכולה להיות צהובה, נכון? אם היא כחולה, אז היא לא צהובה. אז יהיה פה לא 2 גורר לא 3, בסימונים לוגיים. זה לא, זה סימן של שלילה. לא 2, זאת אומרת ההפך מ2. אם לוקחים את ההפך מ2, אז נובע ההפך מ3. אבל אם זה נכון, אז זה תמיד יהיה נכון, אז בעצם זה מיותר. בעצם אתם יכולים לשכוח ממנו, בעצם במקום סולסום אתם יכולים להגיד לי צולני. ני זה 2. דוגמה שנותנים כאן הרבה פעמים כדי להמחיש את המושגים האלה, הדוגמה הקלאסית שהם נותנים בספרים, הם אומרים, אבא ניקח צליל, הוא משתנה כי הוא נוצר. זה הדוגמה הקלאסית שהם לוקחים. הבה ניקח צליל. הם אומרים, הצליל הוא דבר משתנה, בגלל שהוא דבר שנוצר. וזה מאוד חשוב. בכלל, למה לוקחים את הדוגמה הזאת? השורשים של ההתפתחות של תורת הפולמוס היו בהודו, וההינדואיזם היה מאוד נפוץ. ובהינדואיזם מדברים הרבה על הצליל אום, והרבה פעמים אתם רואים שיש להם אום תמיד היה. אום לא נוצר, אום לא משתנה, אום תמיד היה. והלוגיקנים הבודיסטים אומרים, מה זאת אומרת? של צליל אתה צריך להזיז את הפה, אתה צריך להזיז את מיתרי הקול, אתה צריך לנשום. אז איך הוא יכול להיות לא משתנה? אתה נושם, אז הוא בוודאי משתנה. הוא נוצר, אתה צריך לייצר אותו. כל צליל צריך לייצר. מה זה נקרא לייצר? יש איזו אנרגיה התחלתית, והאנרגיה הזאת הולכת ודועכת. הצליל הולך להשתנה. אז כל דבר שנוצר חייב לעבור שינוי. אז אנחנו אומרים, צליל הוא דבר משתנה כי צריך ליצור אותו, כי הוא דבר שנוצר. וזאת הדוגמה הקלאסית. אז בואו ניישם את השלושה האלה, את הסומסום לגבי הדוגמה הזו. האם יש קשר בין 3 ל-1? האם אפשר להגיד שנוצר חל על צליל? כן, אז יש קשר בין 3 ל-1. האם 3 גוררת 2? האם דבר שנוצר הוא משתנה? 3 גוררת 2. האם דבר שהוא לא משתנה יכול להיווצר? מאוד חשוב. האם דבר שהוא בלתי משתנה, קבוע בזמן, האם הוא יכול להיווצר?
לא.
לא, כי הוא קבוע. להיווצר זה משהו, יש שינוי, נכון?
עצם
ההיווצרות. זה כל כך פשוט, וזה כל כך מבלבל הרבה פעמים בתורות רוחניות, בתורות פילוסופיות. אז זו הדוגמה הפשוטה כאן. כל דבר שנוצר, נוצר על ידי סיבות. סיבה מביאה תוצאה, נכון? סיבות מביאות תוצאות. הסיבה, אתם יכולים להגיד, זה קרמה מסוימת, זה אנרגיה מסוימת, שעוברת טרנסמוטציה והופכת לתוצאה שלה. הסיבה הופכת לתוצאה, ועל ידי כך האנרגיה של הסיבה הולכת ובוחתת ועוברת לתוצאה. כמו, תחשבו, זרע שהופך לנבט. האנרגיה של הזרע הולכת ועוברת אל הנבט, תוך כדי זה הזרע מתקלה והנבט נוצר. אחר כך הנבט הופך לעץ והאנרגיה עוברת. כמו כדור ביליארד שפוגע בכדור ביליארד אחר, מעביר את האנרגיה שלו לכדור הזה, כדור הזה מתגלגל עם זה עד שנגמרת לו האנרגיה, וככה כל דבר שנוצר. חשוב להכיל את זה על קרמה, ככה עובדת קרמה. אנרגיה באה, יוצרת את התוצאה שלה, והתוצאה הזאת הולכת ודועכת ומתקלה. זה למה אחרי גיל 40 אנחנו מרגישים שהזיכרון שלנו נחלש, או יש פחות כוח, או יש פחות מרץ. זה למה אנחנו מזדקנים. כי האנרגיה שהביאה אותנו לחוות את עצמנו מלאי חיים וחיוניים וכך הלאה, הולכת ודועכת עם הזמן. כי כל דבר שנוצר, אם נולדנו, האנרגיה הזאת היא תדעך, אלא אם כן נלמד מה מייצר אותה ואיך לחדש אותה, היא תלך ותדעך. אז כל דבר שנוצר הוא גם דבר שמשתנה, והוא גם דבר שמאבד מהאנרגיה שלו, ובסופו של דבר חייב להסתיים. עכשיו, חשוב לזכור, הרי אמרנו שאין שם דברים שקיימים מצד עצמם. מה יש כן? יש התפיסה שלנו. אנחנו משליחים דברים מסוימים. אין גוף שהוא מצד עצמו מזדקן. מה יש כן? התפיסה שלי של הגוף הזה הולכת ומשתנה, בגלל שהקרמה שלי הולכת ומשתנה, בגלל שהיא הולכת ופוחתת, אני מאבדת מהקרמה הטובה, נאמר, שהביאה לי את הגוף הזה, בגלל שאני לא יודעת לחדש אותה, כי אני אפילו לא מבינה מאיפה היא באה. אז זה מאוד חשוב, ההבחנה הזאת היא מאוד חשובה. זה לא הדבר שם בחוץ שמשתנה, זה נראה לי כאילו שזה שם בחוץ משתנה. זה השגיאה הגדולה בתפיסה שלנו, אנחנו מאמינים למראה עמנו. זה נראה לי שזה שם בחוץ הולך ומשתנה, ועוד שזה הקרמה שלי שגורמת לי להשליך את הדברים, הולכת ומשתנה. וההשלכות שלי הולכות ומשתנות. אתם זוכרים את התרגיל שעשינו של הליכה אל הדלת? אין שם דלת שאני הולכת אליה. זה התפיסה השגויה. זה התפיסה השגויה שקונה את מה שאני רואה. אני מהר מאוד הקרמה מארגנת לי את המציאות לאוסף של תמונות אבל אין שם דלת סטטית אפילו לרגע אחד. היא בכלל לא שם אפילו. הקרמה שלי משתנה כל הזמן. כשאני הולכת אל הדלת, יש לי כל פעם תמונה אחרת של הדלת. אם אני רק אהיה מסוגלת להפשיט את האינטרפרטציות ממה שבאמת העין רואה, אז אני אוכל לראות שאין שם באמת דלת. אז כדי שפולמוס יהיה טוב, כדי שאני אוכל בעזרת פולמוס לעזור להסביר לאחרים על קרמה, או לענות על השאלות שלהם, בלי להיכנס לוויכוח סרק שלא מועיל לאף אחד, כדי שהוכחה לוגית תהיה טובה, כדי שאנחנו נוכל להידבר ולהתקדם בפולמוס,
צריך שהוא יתחיל ממקום שבו יש הסכמה על הדברים.
אז למשל בהוכחה הפשוטה שלנו, צליל עוד משתנה כי הוא נוצר, היריב שלי שלו אני מנסה להוכיח משהו, הוא צריך למשל להסכים שצליל הוא דבר שנוצר. אם הוא לא מסכים שצליל הוא דבר שנוצר, אז אני לא יכולה להתקדם.
נכון.
הוא צריך להסכים שיש צלילים. אם הוא חרש, אז אולי אין לי בכלל מה לדבר איתו. אבל נגיד שהוא יודע מה זה צליל, ונגיד שהוא מסכים איתי שצלילים צריך לייצר, ושאין צלילים בלי שייצרו אותם. אם על זה הוא מסכים, ואם הוא מסכים שכל דבר שנוצר עובר שינוי, אז יכול להיות שקודם הוא לא שם לב שצליל הוא דבר משתנה. אז עכשיו אני רק מחברת לו באמצעות לוגיקה, ואני אומרת לו, תראה, צליל הוא נוצר? הוא אומר, כן. כל דבר שנוצר הוא משתנה? הוא אומר, כן. אוקיי, אז צליל מוכרח להשתנות. נכון. אז התקדמתי. עכשיו, אם אני בפולמוס עם מישהו, אבל הוא לא מסכים איתי על זה שהצליל נוצר, אני לא יכולה להתקדם. אז ההוכחה הזאת לא תהיה נכונה בשבילו. וזה ההבדל אולי בין לוגיקה בכלל ובין הלוגיקה הבודיסטית. בלוגיקה הבודיסטית, אם היריב לא מסכים, למשל, שצליל הוא דבר שנוצר, אז ההוכחה הזאת בשבילו לא תהיה נכונה. דוגמה, אתם באים לדבר עם מישהו שמאמין בבורא עולם. ואני אומרת, לא, אין הוא בורא עולם. לא יכול להיות שיש בורא עולם. לדעתו יש בורא עולם. לא התקדמנו. אם אני רוצה לעזור לאותו אדם ולהתקדם, אני צריכה ללכת איתו בצעדים שהוא מקבל אותם ולחבר. למשל, הוא אומר שיש בורא עולם. אוקיי. הבורא ברא את הכל. אוקיי. הבורא גם הוא רחום וחנון. כן. אז הוא מלא חמלה. כן. אז הוא ישות טובה. כן. אז האם הוא מייצר סבל? אתם צריכים במונחים של אותו אדם להגיע לסתירה. כדי להביא אותו לסתירה, אתם צריכים שצעד צעד הוא יסכים איתכם. אם לא, אז אתם סתם נכנסים לוויכוח. זה לא עוזר. ופה אתם יכולים לתת אין ספור דוגמאות שאתם יכולים לעשות עליהם מדיטציה ולעשות לעצמכם את ההוכחות. כגון, הבה ניקח אותי, הנושא זה אני, הבה ניקח אותי. כדי לזכות באושר, עליי לדאוג לעצמי. בואו נראה, האם זו טענה נכונה או לא. אחד, אני. הבה ניקח אותי. שתיים, מה אני רוצה לראות? איך אני מגיעה לאושר? אני רוצה להיות מאושרת. שלוש, כדי לזכות מזה, אני צריכה לדאוג לעצמי. האם זה נכון? בואו נראה. האם עד עכשיו דאגתי לעצמי? האם אני מאושרת? אז אולי זה לא נראה. כמה מאיתנו מאמינים ככה? לפני שלמדנו את מאסטר שנטי דבה, כמה מאיתנו מאמינים ככה? אני צריכה לדאוג לעצמי? כי אחרת מי ידאג לי? כן. האם זה נכון שאם אני דואגת לעצמי אני אהיה מאושרת? אם זה היה נכון, אז כבר כולנו היינו מאושרים, כי כולנו כל היום דואגים לעצמנו. אבא, ניקח את ארצנו. זה הנושא שלנו. אבא, ניקח את ארצנו. עלינו לפגוע באויבינו כדי להיפטר מהם. מה אתם אומרים על זה? כל הזמן פוגעים והם מתרבים, נכון? זה חוק הקרמה, אם אנחנו פוגעים מהם הם מתרבים. אם כבר, אז אנחנו מוכיחים את ההפך, נכון? אבל לאן הולכים כספי המיסים שלנו? לשעת חיינו, שאנחנו משלמים למדינה, לאן הוא הולך? לפגוע באויבינו, נכון? לא צריך הרבה להתעמק כדי לראות שזה לא עובד. אילו לפגוע באויבינו היה עוזר להיפטר מהם, אז כבר מזמן לא היו לנו אויבים. הבה ניקח אותי. כדי להשיג את מבוקשי, עלה להיפטר ממתחריי. אני פגשתי בחור נחמד ומאוד מוצא חן בעיניי. אבל תמיד יש את הבחורה הזאת על ידו. היא מפריעה לי. אני רוצה אותו. אני צריכה להיפטר ממנה. אני למשל אנסה לסכסך ביניהם. או אני למשל הוציא דיבה עליה. או אולי אני בכלל אראה בה. האם זה ישיג לי את הבחור שלי? כל המחשבות וההתייחסויות האלה, שהן התגובות הטבעיות שלנו, בואו נבחן אותן. נעשה הוכחה לוגית. האם זה עובד? אני רוצה להיות קרובה למורה שלי. המורה שלי, יש תלמידים שכל הזמן מקיפים אותו, אני לא יכולה להתקרב אליו. מה אני צריכה לעשות? להיפטר מהם. מה מייצר קרבה למורה? איך אני אצליח להגיע למורה? אני אעזור לאנשים להתקרב למורים שלהם. זה הדרך היחידה שיהיה לי את התמונה המנטלית שאני אוכל להשליך את עצמי קרובה למורה שלי. זה בדיוק הפוך מהאינסטינקט. האינסטינקט שלי יגיד, בואי תנסי להרחיק אותם. אני לא יכולה לעשות מניפולציה לעולם החיצון, זה לא עובד ככה. אז הרבה מהתגובות שלנו הם כאלה. ואם אנחנו בוחנים אותם לאור היגיון, זה לא יעבוד. הם לא יעבדו. אם אתם באים ללמד תלמידים במערב, בארץ במיוחד, הם יהיו מאוד סקפטיים, הם יהיו מאוד נבונים, מאוד אינטליגנטים, הם יהיו מאוד משכילים, הם יפגיזו אתכם בשאלות. אתם חייבים להכיר את הכללים כדי להיות מסוגלים לעזור להם. ואתם רק יכולים לתת לאנשים נימוקים שהם יכולים לקבל אותם. אז האפליקציה פה היא בחיים שלנו. אם תסתכלו, הרבה מהתרגולים שלנו, שלמדתם כבר, שמופיעים בלימוד שלנו, מתבססים על הרעיונות שהצגנו פה. למשל, נושא שאולי לא הייתם חושבים שקשור, אבל הוא מאוד מאוד קשור, זה מדיטציה על מודעות למוות. כי האם זה נכון שאני אמות? אז כל אחד יגיד כן. האם זה נכון שאני לא יודעת מתי אני אמות? נכון. אז האם זה נכון שאני אמות מחר? אם זה נכון שאני אמות, היום שבו אני אמות, הוא יהיה מחר של משהו, נכון?
זה לא מחר.
איך את יודעת שזה לא מחר? את לא יודעת. אנחנו לא יודעים. זה כל ההבדל. כי אנחנו לא יודעים שזה לא יהיה מחר, אבל אנחנו חיים כאילו שזה לא יהיה מחר. כי ברור, יש לי כרטיס להצגה בעוד שבוע, ואני עוד צריכה לנסוע לחוץ לארץ, ויש לי את כל התוכניות האלה, זה ברור שזה לא יהיה מחר. אז אנחנו לא חיים בצורה לוגית. אנחנו חיים בצורה מאוד לא לוגית. כשהמוות יבוא, אתם תהיו באמצע של משהו ויהיו כרטיסים לתיאטרון שלא תוכלו לנצל אותה. מישהו אחר ילך לתיאטרון. כשמישהו עושה מדיטציה טובה על מוות, הוא יודע שהוא ימות מחר. זה לפעמים עושה את כל ההבדל בין תרגול טוב ותרגול לא טוב. רק אתמול שמעתי סיפור על אישה שחלתה בסרטן, ואחרי זה היא הלכה לאיזה מרכז תרגול ופגשה שם עלם הגדול. ומעולם לא למדה קודם, ומעולם לא תרגילה קודם, ומכל האנשים שהיו שם, עלם לקח אותה כתלמידה, ומה הבדיל אותה מכל האנשים האחרים? היא עשתה מדיטציה טובה על מוות, היא כבר לא משחקת משחקים. והוא הריח את זה, זה היה ברור. פה יש מתרגלת רצינית, אותה אפשר לקדם עכשיו. אם אתה יודע שאתה גוסס, אתה לא מסתכל איך הרופא מדבר עם האחות ועם העברית שלא צריכה. אתה בא להתרפא, ואז אתה לוקח את הטיפול. אדם כזה כבר לא משחק. לפני זה אנשים משחקים משחקים, והתרגול לא מתקדם. אנשים באים ואומרים, זה מה שאני רוצה שתלמדי, ולא את זה. וזה איך שאת צריכה להתנהג, ולא ככה. למה זה בא? כי לא עשינו את החשבון טוב. לא עשינו טוב את הלוגיקה. לא עשינו את מדיטציית המוות. חיוני לעשות אותה, ישנה לאתר, כל הסדנה, תעשו אותה. 3-4 חודשים אתם עושים את המדיטציה הזאת ומגיעים למסקנה שמחר תמותו, והחיים שלכם משתנים, הם נהיים חגיגה. כל רגע נהיה חגיגה. אין יותר רגעים מבוזבזים, אתם לא עושים יותר שטויות, אתם לא אומרים למה הוא מדבר אליה ככה ולמה הוא לא מנקד את העברית כמו שצריך. אתם עושים את העבודה. אין לכם זמן לשטויות. אתם יכולים להגיד על טרנסומציה מלאה בעזרת הפרמנה שהמדיטציה המוות יכולה להביא לכם. כן.
הרבה פעמים אנחנו מגיעים למקום שיש סתירה בלוגיקה, ואנחנו יודעים שלוגיקה מטעה אותנו. זאת אומרת שהלוגיקה יכולה להיכשל.
לוגיקה טובה לא תטעה אותך. אם את מגיעה לסתירה יש שתי אפשרויות. או שהתחלת מנקודת מוצא לא טובה, את לוקחת הנחה שהיא בעצם לא הייתה נכונה, את בונה, 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 בעזרת לוגיקה טובה, את בונה עליה ואת מגיעה לסתירה, וזה טוב, אז את לפחות הוכחת עצמך שיצאת מנקודת מוצא לא טובה, או שתעית בדרך, הלוגיקה בדרך השתפשה. אז שני דברים צריך, אם אנחנו רוצים להגיע למסקנות טובות. צריך לוגיקה מאוד חזקה, יכולת הישג טובה, וצריך לבדוק את ההנחות שלנו. וזה אומנות גדולה, אומנות גדולה. אז כאמור, אנחנו לומדים לוגיקה, אנחנו לומדים על פרמנה, כדי להתחיל לפתוח חלון מנטלי למקומות שאנחנו כרגע לא יכולים לראות ישירות. ואנחנו אומרים שיש שלושה סוגים של מציאות. יש מציאות שהיא ברורה, שהיא גלויה, כזאת כמו שאני תופסת באמצעות החושים שלי. קוראים לזה בטיבטית.
מונגיור.
יש מציאות שהיא לא גלויה, שהיא חבויה, והיא נקראת קוקיור, שאני לא יכולה לתפוס אותה באמצעות החושים שלי, כגון ריקות. זה לא אובייקט שהחושים שלי יכולים לתפוס, כולל לא החוש של החשיבה, כי היא מעבר למחשבה. ויש מציאות שהיא מאוד מאוד חבויה, זאת נקראת שינטו קוקיור, זה מאוד חבויה, וזה כמו, אתם זוכרים, דיברנו בשיעורים הקודמים, איך הקרמה בעצם מכתיבה כל דבר ודבר במציאות שלי. כל הזמן אני מסתכלת על עולמי דרך המשקפיים הקרמיות. לקרמה יש את החוקיות שלה, שהבודה לימד ואנחנו יכולים ללמוד, ויש דקויות שקשה לנו לדעת בעצמנו. אני למשל לא יודעת למה פה בבלטה הזאת יש קטם לבן כזה בצד הימני שלה. אבל אם נכון כל מה שאמרנו, אז כל מה שמופיע בעולמי בלי יוצא מן הכלל, זה השלכה מתוך הקרמה שלי. העולם הוא ניטרלי לגמרי, הוא בליל של נתונים, והקרמה שלי מאלצת אותי לארגן אותו בצורה מסוימת, להבין אותו בצורה מסוימת, כולל הקטם הלבן הזה פה במרצפת הזאת. איזה קרמה בדיוק גרמה לי לראות הקטם הזה בצד ימין ולא בצד שמאל, זה דקויות של קרמה, זאת מציאות חבויה ביותר. זה שזה צריך להיות בודה, בודה יודע כל דבר. אני לא יודעת, זה גם לא כל כך חשוב לי לדעת. אבל זו דוגמה לדקויות של קרמה שהיא מציאות חבויה ביותר. אז אריה יכול לראות ריקות ישירות, אבל עדיין לא ידע את הדקויות האלה, זה רק הבודה יודע. אז המציאות מתחלקת לדברים שהם גלויים, לדברים שהם חבויים ולדברים שהם מאוד חבויים. אבל חשוב לדעת שהחלוקה הזאת היא יחסית, היא לא מוחלטת, כי בשביל הבודה הכל ברור. הכל גלוי. בשביל הבודה אין דברים חבויים וחבויים ביותר, הכל גלוי. אז גם בשבילנו, ככל שאנחנו נתקדם בדרך הרוחנית, יש שיפט. יותר ויותר דברים יהיו גלויים, ופחות ופחות דברים יהיו חבויים וחבויים ביותר. ברמה הרגילה, נאמר, של אנשים רגילים, יש דברים שאנחנו יכולים רק לראות בעיני ההיגיון שלנו, ולא בחושים שלנו. אחד מהם, זה שאנחנו הולכים למות הלילה. כל אחד מאיתנו. הטענה שלנו זה שאנחנו צריכים לתרגל כאילו ששערנו בוער באש. למי שיש שער, מי שלא, הבגד בוער באש. זה הטענה. אם זה נכון שאני הולכת למות הלילה, ואם זה נכון שכל מה שאני יכולה לקחת איתי והדברים היחידים שיכולים לעזור לי זה ההישגים הרוחניים שלי, אז אני חייבת לתרגל כאילו ששערי עולה באש ברגע זה. למה זו פה אוהב להגיד את זה ככה? אבל אם תסתכלו, הוא לא מקצין. הוא פשוט אומר את האמת, הערומה. אחרים אומרים את זה יותר בנימוס. אנחנו חייבים לתרגל ככה, כי אין לנו זמן. והסיבה שאתם מצחקקים כשאתם שומעים את זה, זה בגלל שעוד לא עשיתם את המדיטציה, עוד לא ראיתם את האמת של זה. אז במקום שיש לנו מכשולים רוחניים לראות דברים מסוימים, הלוגיקה עוזרת לנו להוכיח לעצמנו שהתפיסה הרגילה שלנו מרמה אותנו, ונתתי לכם קודם כמה דוגמאות. כדי שתצליחו בזה אתם צריכים ללמוד את חוקי הלוגיקה, כמו שמנינו כאן קצת, ואלה בעצם הכי חשובים. ותשתמשו במדיטציה האמית שלכם לבדוק דברים כאלה, כמו למשל שאני צריכה לפגוע באויביי כדי להיפטר מהם, או כל מיני דברים כאלה, תבדקו את זה במדיטציה. אנחנו בעיקר משתמשים בלוגיקה בודיסטית כדי להוכיח דברים שאין.
או דברים שאנחנו לא יכולים לתפוס.
שמה זה הכי קשה. אז ההוכחות ששוללות דברים הן ההוכחות החשובות ביותר שבשבילם אנחנו משתמשים בפרמנה.
הדברים שאנחנו לא יכולים לתפוס מתחלקים לשני סוגים, ולכל סוג ההוכחה שלו. הסוג הראשון, ננרום מהמקפה טק. טק זה נימוק או הוכחה, מהמקפה, משהו בלתי נתפס. ננרום זה משהו שיכול בתנאים אחרים להיות נתפס. זאת אומרת, הוכחה להיעדר של משהו שכרגע איננו תופסים, אבל שעקרונית אנחנו מסוגלים לתפוס.
למה הכוונה? למשל, הם נותנים בספרות הבודיסטית את הדוגמה הקלאסית. נניח שאתם טסים באווירון, בספרות הקלאסית, כן? אתם טסים באווירון מעל האוקיינוס השקט, אתם מעל אמצע האוקיינוס, אין שום אונייה באופק, אין שום אי, אין שום יבשת, שום דבר, חושך, מים, לא רואים שום אור, אז לא יכולה להיות שם אש, נכון? אז אתם אומרים, אין כאן אשן. עכשיו, אתם לא יכולים לראות אם יש אשן או אין אשן, כי חושך בסיפור שלנו. אבל אתם יכולים להגיד שבתנאים האלה לא יכולה להיות שם אש, ובשביל אשן צריך אש, אז אתם אומרים, אין אשן. האם זה יהיה הסקה דדוקטיבית נכונה? לא. בלוגיקה רגילה, אם אני צריכה אש בשביל אשן, ואם בתנאים שתיארתי לא יכולה להיות שם אש, אז אני יכולה להגיד שאין אשן, למרות שאני לא יכולה לראות אם יש או אין אשן, כי חושך. אבל אש הייתי יכולה לראות אם בעיה. אז אשן זה דבר שאילו היה שם בשעות היום, הייתי יכולה לראות אותו. אז זה משהו שכשהוא ישנו אני יכולה להבחין בו בשעות היום, עכשיו הוא איננו.
אז זו דוגמה של ננרום מעמיק פתק. הוכחה למשהו שאין, שאינני יכולה כרגע לתפוס, אבל בתנאים אחרים הייתי יכולה להבחין בו. הסוג השני של הוכחות לדברים שאנחנו לא יכולים לתפוס, נקרא מיננגווה מעמיק פתק. מעמיק פתק זו הוכחה למשהו שהוא בלתי נתפס. מי זו מילת שלילה? ננגווה זה לא הופיע, מיננגווה? זה שלא מופיע, נהדר. כלומר, הוכחה למשהו שאיננו יכולים לתפוס, ושהוא בעצם היעדר. וזה בעצם הסוג הכי חשוב של הוכחות של היעדר.
התחלנו את השיעור בזה, שאמרנו שיש שתי מטרות עיקריות, ועוד הרבה אחרות. אחת הייתה להוכיח לעצמנו שאנחנו לא יכולים לשפוט אחרים, כי אנחנו לא יודעים איך הם חושבים. שזה יישום חשוב של לוגיקה, והוא שלילי. אני צריכה להוכיח לעצמי שאני לא יכולה לשפוט אחרים, שאני לא יודעת מה הם חושבים. מישהו עושה משהו שלא נראה לי, ושאני בדרך כלל קופצת לשפיטה ומייחסת להם כוונות. האם אני יכולה להיות בטוחה שהם לא איזה בודה שבא ללמד אותי משהו? נגיד ככה, אם יש בודות, ואם הם דעים חמלה, הם רוצים ללמד אותי, נכון? הם רוצים לקדם אותי, הם רוצים לעזור לי, נכון? ואם הם מגיעים למסקנה שצריך לקדם אצלי את האורך רוח, מה הם יעשו? איך הם יופיעו בחיים שלי? הם יופיעו כאדם מרגיז בדיוק ברגע שאני צריכה לפתח אורך רוח. אז האם אני יכולה להיות בטוחה שאדם שמעצבן אותי הוא לא בודה? אני לא יכולה לדעת. לא יכולה לדעת, כי יש בודות. יש ישויות מוארות שהביאו לידי שלמות את החמלה שלהם. שלמות זאת אומרת שהם לא יכולים לסבול אפילו אדם אחד שסובל. אז הם רוצים לעזור גם לי. גם אני כלולה בקבוצת האנשים שהם רוצים לעזור לה. וכשהם רואים אותי, מתייסרת בגלל שאין לי אורך רוח ואני מתכעסת, אז הם יצאו לעזור לי. אז הם מוכרחים להופיע בצורות כאלה. איך אני יודעת שלא? איך אני יכולה להגיד שזה לא בודה זה שמרגיז אותי? וכמובן, היישום השני זה לריקות. מה הדבר הכי חשוב שאנחנו רוצים להוכיח שאיננו? קיום עצמי. הגקצ'ה, נכון? אנחנו רוצים להוכיח את זה. על ידי שאנחנו שוללים את האפשרות שהוא ישנו. הדבר הכי גדול שאני רוצה לשלול זה קיום עצמי. כמה קיום עצמי אני יכולה לייחס לדברים? איזה אחוז של קיום עצמי יש לדברים? אפס. אפס. הגקצ'ה, הדבר שהוא קיים מצד עצמו, אנחנו משווים הרבה פעמים בפיל ורוד בעל שני ראשים שמתרוצץ ברגע זה בחדר הזה ומורך את כל האנשים והכיסאות. זה הדבר שהריקות ריקה ממנו. הפיל ורוד זה קיום עצמי. אנחנו בכוונה לוקחים פיל ורוד ועם שני ראשים, גם ורוד וגם שני ראשים. לא רק לא קיים, לא יכול להיות קיים. הנה הקושי. או הנה האירוניה. הדבר שהריקות ריקה ממנו אפילו לא קיים. לא רק לא קיים, מעולם לא היה קיים ולא יכול להיות קיים. אבל זה שאנחנו מאמינים בו גורם את כל הסבל שלנו. אנחנו נאחזים בקיום עצמי של דברים, אנחנו מייחסים לאדם הזה רשע מסוים או לאדם הזה כוונה מסוימת, ואנחנו נאחזים בדבר הזה ומאמינים בדבר הזה ומגיבים לדבר הזה כאילו שזה ככה וזה מייצר את כל סבלנו. אז ככל שהפרמנה שלנו יותר טובה, ככה יותר אנחנו יכולים להפסיק להגיב לעולם שלנו כאילו שיש בו דברים שקיימים מצד עצמם. אז אם אדם לא נראה לי, או שמדבר לא כמו שאני מצפה, או מתנהג לא כמו שאני מצפה, או לא נותן לי עצום את הלב שאני מצפה, מה יש לי לעשות איתו? להתווכח איתו? להסביר לו למה הוא לא מתנהג בסדר? לסלק אותו? לראות בו? לסכסך? מה אני יכול לעשות איתו? אין לו שום קיום עצמי. אין לו שום קיום עצמי. הוא כולו השלכה ממני. הוא כולו השלכה ממני. אם לא נראה לי מה שאני פוגשת, מה אני צריכה לעשות? לשנות את ההשלכות שלי. איך אני אשנה את ההשלכה שלי? האם אני יכולה להחליט שזה שצורך עליי הוא בעצם נחמד? האם אני יכולה להחליט שהמכונית שפוגעת ברגליים שלי בעצם מנעימה לרגליים שלי? זה לא הולך ככה, אני לא יכולה לעשות את זה. זה נכפה עליי. זה נכפה עליי על ידי קרמה. אם אני לא אוהבת את מה שאני פוגשת, אני צריכה להתחיל לזרוע זרעים אחרים, ויקח להם זמן לגדול, ייקח להם זמן לצנוח, ואז המציאות שלי תשתנה, וזאת הדרך היחידה שאני יכולה לשנות את המציאות. אז פרמן הבא בשביל זה, פרמן הבא להבין שאין לי מה להתווכח איתם. זה הדבר הכי לא הגיוני לעשות. אין להם את הקיום שאני מייחסת להם. אני מתווכחת עם פיל ורוד בעל שני ראשים. לא רק שאין כזה, בכלל לא יכול להיות כזה. אמונה תפלה, אני מתווכחת עם בדיה שאני המצאתי. איתה אני רבה, אני רוצה לשנות אותה שם. אבל אי אפשר לשנות אותה שם כי היא באה מפה. היא באה מפה. ובכל פעם שאני מגיבה כאילו שהיא קיימת שמה, אני מייצרת אותה מחדש. הניסיון שלי לעשות מניפולציה לעולם, כאילו שיש לו איזשהו קיום עצמי, רק ממשיך את הסבל שלי. נקודה. הניסיון שלי לעבוד שם בחוץ, כאילו שיש איזשהו קיום עצמי לדברים, רק מנציח את הסבל שלי. כל הדרך המורגלת שלנו להגיב לעולם, היא שגויה, היא לא נכונה. והשאלה היא כמה שנים צריכות לעבור וכמה אנחנו צריכים לסבול עד שנבין את זה. כמה זמן אנחנו צריכים לסבול עד שנבין את זה. אז כשמישהו לא נראה לי, מה אני צריכה לעשות? מישהו מציק לי, מה אני צריכה לעשות? להפסיק, להציק לאחרים. אני יכולה לקרוא להם לשיחה, אני יכולה להסביר להם, אני יכולה בטוב, אני יכולה ברע, זה לא יעזור. זה לא יעזור. אנחנו עושים את כל הדברים האלה. אתם תצאו מפה ותמשיכו לעשות את הדברים האלה. אבל זה לא יעזור. זה לא יעזור עד שאני לא משנה את הרישומים שלי. וזה יותר קשה. אם אני מוצאת מישהו שמציק לי, אני צריכה להפסיק להציק לאחרים. ברגע זה. כולל במחשבה שלי. כולל לא לשלוח להם מחשבות כועסות או שופטות. זה כאילו שאנחנו מנסים לצוד בלסו את הפיל הוורוד כל הזמן. כל הקמטים שלנו, כל השיער סביבה שלנו, כל המחלות שלנו, כל אובדן החיוניות שלנו, כל זה בא מניסיון סרק לצוד את הפיל הוורוד בעל שני הראשים עם הלסו. זה מה שאנחנו עושים כל חיינו. כשאנחנו מנסים לשנות את הדברים כאילו שהם שם בחוץ, כאילו שיש להם קיום עצמי, אנחנו מתישים את עצמנו, אנחנו שורפים את האנרגיה שלנו, ואנחנו נידונים לכישלון. בעצם הניסיון הזה מסובב עוד יותר עם גלגל הסמסרה ומגביר את הסבל שלנו. אז אם נסכם, שתי אפליקציות מאוד חשובות של הוכחות של שלילה. אפליקציה אחת, להבין שאנחנו לא יכולים לשפוט אחרים, שאין לנו מה לשפוט אחרים, כי אנחנו לא יודעים מי הם, אנחנו לא יודעים מה בראש שלהם. והאפליקציה שנייה, זה שהדברים הם לא כפי שהם נראים לנו, שהם ריקים, שאין להם את הקיום העצמי שאני מייחסת להם. שהפיל הוורוד בעל שני ראשים שמתרוצץ ברגע זה בחדר, אכן לא קיים. ושאם אני באמת אחפש אותו, אני לא אמצא אותו. כי הוא איננו. והוא מעולם לא היה. ואין לי מה לשרוף את החיים שלי על הדברים שהם בדיה, הם בלוף. אז כדי לראות אמת רוחנית, שאני עוד לא מסוגלת לראות עכשיו, אני חייבת להשתמש בלוגיקה. כדי לראות שאני לא יודעת מי האחרים ומה הם מתכוונים, אני חייבת להוכיח את זה לעצמי, באמצעות לוגיקה. איך? על ידי צ'גום. צ'גום, אתם זוכרים, מדיטציה אנליטית. תשבי, תעשי את האנליזה הזאת במדיטציה. וכשאני סוף סוף מגיעה לשח, הלכתי עם הלוגיקה שלי וראיתי שקט. יש הרגע הזה של השקט שראינו שם בדיבייט. יש רגע של שקט. ברגע הזה אני צריכה לעוט על עצמי ולהגיד, תשמעי גברת, זה לא עובד. זה לא עובד. כי מיד אחרי זה יבוא הרעש, ואני כבר לא אשמע יותר. ברגע הזה, זה לא עובד. את זה תפסיקי. וצריך לחזור על זה שוב ושוב ושוב ושוב, כי אנחנו כל כך מורגלים בתפיסה הזאת של דברים כקיימים מצד עצמם. זה בקשר לשפיטה של אחרים, זה בקשר לריקות. אנחנו צריכים שוב ושוב להוכיח דברים לעצמנו. וצריך להבין שהניסיונות שלנו לעשות מניפולציה שם בחוץ, לנסות לסדר את הדברים כפי שאני רוצה אותם וכפי שאני אוהבת אותם ולחנך אותם ולהסביר להם. הם נידונים לכישלון, הם לא עובדים, הם מבזבזים את האנרגיה שלי. אין לי מה לעשות איתם בחוץ, אין לי מה להעיר להם בכלל. אני רק צריכה לראות מה לא עובד ולעשות את ההפך. מה אני לא רוצה לראות ועכשיו להתחיל לעשות את ההפך. וכדי שאנחנו נוכל לקבל את הלימוד הזה, בגלל שאנחנו עוד לא יכולים לראות אותו ישירות, אנחנו חייבים להשתמש בהיגיון, וזה מה שאנחנו עושים בכל השיעורים שלנו. זה קשה כשזה קורה בו ברגע. כשהם צועקים עליי, או כשהמכונית פוגעת בי, או כשמישהו מכוון אליי תוקפנות, באותו רגע מאוד קשה. אני צריכה לעשות את העבודה במדיטציה ובשיעורים, ושוב 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 ושוב, כדי להעלות את האורך רוח שלי ואת החוכמה שלי ואת התבונה שלי למדרגה, שאני אפסיק לייצר את הסבל שלי על ידי התגובות שלי.
למה משתלם לנו להיות בהשקפה שגויה? אם אנחנו עושים את זה כל הזמן, אז משהו משתלם שם.
למה משתלם לנו בכלל לדגול בהשקפה שגויה? אני לא יכולה למצוא אפילו יתרון אחד. מה שכן, אנחנו רגילים. אנחנו פשוט לא יודעים אחרת. ויש לנו בורות, ואנחנו מאמינים למראה עינינו, ואנחנו מאמינים לסיבתיות כוזבת. אני חושבת שאם אני אגזים בערך הסחורה, אז אני ארוויח. אם אני אשקר בקשר לסחורה, אני חושבת שאני ארוויח. זה הבורות, זה בגלל שאני לא מבינה. אז אני חושבת שזה משתלם לי לשקר ללקוח, על הקונה. אני לא רואה את האסון שאליו זה מוביל. זה הבורות, בגלל זה אנחנו צריכים לעבוד כל כך קשה ולתת את כל ההנמקות, עד שאדם יראה בעצמו. תחשבו לציוויליזציה שלנו, איך זה בכלל קרה? הרעיון של הנדיבות. אם אנחנו כל כך רגילים לדאוג לעצמנו, ואנחנו חושבים שהאושר יבוא מלדאוג לעצמנו, הראשון שגילה את זה, אם אפשר להגיד כזה דבר, היה צריך להיות מקרה מדהים. תדמיינו, איש המערות, הוא צעד את הצבי, והוא בא לאשתו במערה, ומבחינים את הצבי הזה, וקורה משהו והצבי נופל, ואלה מלמטה מקבלים אותו. הם מקבלים את הצבי, והם נהנים ממנו, למחרת הוא תופס שניים. ואז הוא אומר, למה קיבלתי שניים היום, אחרי שכל כך הרבה זמן לא קיבלתי בכלל? עכשיו הוא נותן להם שניים, ולמחרת באים ארבע. זה היה צריך להיות איזשהו נס מדהים, שינגוד את הטבע הזה שלנו, של הבורות, שמבוסס בבורות.
למה דבור עלה? יש לי שאלה בבקשה. אחרי שנסיים את הכל ונבין את הכל פיקס, ונהיה בודות והכל יהיה מושלם, מה נעשה? במה נעסוק? הבעיה שלי היא לוגית, זאת אומרת, אם כבר פתרתי את כל הבעיות, אז מה נותר לי לעשות?
את יכולה לכבד את הבודות האחרים שסביבך, ולהגיש להם מנחה ולהביא מתנות אחד לשני?
כל הזמן לנצח נצחים? והקיום שלי הופך להיות מה? בלי מטרה?
מה זה נקרא להגיע להערה? להגיע להערה זה נקרא להביא את עצמי למצב כל כך טהור וכל כך מושלם, שאני יכולה לעזור ליצורים בגדול, באופן מאוד משמעותי. יש לי חמלה אדירה, שאומר רצון אדיר לעזור להם, לסלק מהם כל סבל. יש לי אהבה גדולה שרוצה להביא אותם לאושר מוחלט. יש לי ידע כל, אני יודעת בדיוק מה כל יצור ויצור צריך, ואני מסוגלת גם לעשות את זה. אני מסוגלת להופיע בפני כל יצור, כפי שמתאים לו, וללמד אותם ולעזור להם. אז הערה, זה ההישג הרוחני האולטימטיבי שיש בכלל ביקום. זה היכולת המדהימה הזאת, הבלתי מוגבלת הזאת, לעזור בו זמנית לכל היצורים בעולם באופן הנשגב ביותר שיש.
למה דבור? אמרת שבעצם מספיק שבן אדם אחד באזור שלנו יראה ריקות ישירות, כדי שכל הבעיות או הסבל באזור ייפתרו.
לא אמרתי את זה. אמרתי שזה יהיה טרנספורמציה מדהימה לכל האזור. אדם שמשיג רמה כזאת של חוכמה, היכולת שלו לעזור לזולת גדלה פי מיליונים, מאשר אדם ברמת חוכמה, רמת תובנה נחותה יותר. כי הוא יודע מהתנסות אישית. האהבה שלהם היא גדולה לאין שיעור, החמלה שלהם גדולה לאין שיעור. עצם ההימצאות שלהם באזור מסוים משפיעה על כל האזור. אם אני אצטט מהיוגה סוטרה, כתוב שבמחיצתו של אדם שפסקה כל הלימוד בליבו, אין שום סכסוכים. הם דורכים מעצמם, מעוצמת האהבה שלו וההימזה שלו. יש לו עוצמה רוחנית, הוא יכול להשפיע על סביב. אנחנו צריכים אותם כאן באזור שלנו. אז תודה רבה לכם. בואו ניפרד.
ארץ חומה, מפרחים עדויה, עם הצילי יבשות לארבע, וחמה ולבנה היא עדויה. ופנים של כל חסד הם לאתרה, וליבי ארחנה ואגישנה, כגן של אבנת הערה. וליבי ארחנה ואגישנה, כגן של אבנת הערה. לא תזכה כל בריאה בעולם שכולו תורה. בזכות עשייתי זו הרוחה, יש אמונה כל החי למריאה, מכלולים של חסד וחוכמה. Oh, yeah. ובכך לא עסקו בגופים נשגבים אשר משנה אלו הם הובים. ורוח אז המגרש אבים של כאב, כן נחשול הניר של אהבה וחוכמה, כהרקן של תמיכה והשראה. רק רק אלינו להושיענו מגלגל האימה, מורה מזהירה בקסם ובחוכמה. רק רק אלינו להושיענו מגלגל האימה, מורה מזהירה בקסם ובחוכמה. הרבינה אותנו בזיר עניים, תדריכי אותנו ברוב תכונתך, כבעל אדיר של חוכמה ושל חסד מורה אהובה. ישארי נעימנו לנצח נצחי, תביא אותנו במהרה ילדנו ולשור